שלום וברכה וערב טוב, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש, אגדה של פסח. ואנו בעמוד, במהדורה שלפניכם, תודה רבה, במהדורה שלפניכם אתם מוזמנים להביט בעמוד 9. מדוע לכולם יש אותה אגדה? על מנת שיהיה קל לנו לומר, עיין שורה זו וזו, עמוד זה וזה. פשוט מאוד. טוב, אז כפי שאמרנו, יש מנהג שמרימים את השולחן, וכאן הבן שואל. מה הוא שואל? הוא שואל ארבע שאלות של מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. וכאן יש לכם שני נוסחים, הנוסח האשכנזי והנוסח הספרדי, שכמעט הם אותו הדבר, רק סדר השאלות הוא שונה. כן, שבכל הלילות, למשל בנוסח האשכנזי, אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה זה כולו מצה, שבכל הלילות אנו אוכלים שער ירקות, הלילה זה מרור, שבכל הלילות אין לנו מטבילים אפילו פעם אחת, הלילה זה שתי פעמים, שבכל הלילות אנו אוכלים בנושים במסובים, הלילה זה כולנו מסובים, ואצל הספרדים זה שונה. מתחילים מהטיבול, חמץ ומצה, ירקות, מסובים. זה לא כל כך מעניין אותנו. מה שמעניין אותנו זה שההגדה מתחילה עם שאלות. במילים אחרות, אי אפשר ללמד משהו אם לא על בסיס של שאלה. אתה רוצה לשאול שאלה על השיעור הקודם משהו? שאל. נראה?
בשיעור האחרון.
כן.
שאברהם הוא העברי האחרון. בעצם מאברהם הזהות שלנו היא זהות של ישראל, או בגולה, אני חושב שמעת פעם שזה זהות של יהודים. אז מה הסיבה שנשארנו עם השפה שהיא נקראת עברית ולא יהודית או ישראלית? כלומר, מה המשמעות של זה שהשארנו? קיבלנו כאילו שבזהות של השפה נשארנו יהודית.
שאלתך היא, אם אברהם היה העברי האחרון, אז מדוע אנחנו מדברים עברית? שאלה יפה, נכון? הוא שמע בשיעור האחרון שאני אמרתי שאברהם היה העברי האחרון, ושמכאן ואילך נוצרה זהות אחרת, הנקראת ישראל. אז למה אנחנו מדברים עברית? זאת השאלה. בסדר? הבנתי את השאלה נכון. אנחנו נדון בשאלה הזאת, כאשר נגיע לפרשת ארמי עובד אבי. תזכיר לי, בלי נהדר, לא לשכוח לדבר על זה. בואו נחזור עכשיו לנושא שבו אכילונו. אי אפשר להעביר תוכן אם לא על בסיס של שאלה. מדוע? משום שתוכן שאיננו בא על בסיס של שאלה הוא התפרצות אלימה. זאת אומרת, אם אני לוקח מישהו שלא ביקש ממני להעביר לו תוכן כלשהו ואני נותן לו את התוכן הזה, אני בעצם פרצתי לתוך גבול שאיננו שלי. מה שאין כן, אם אתה הוזמנת על ידי השאלה, אז אתה יכול להיכנס, לחדור אל נפש השני, ברשות. וכך כל האגדה של פסח היא תגובה לשאלות. אין לך שאלה, אין לי מה לומר לך. בסדר? אנחנו נרחיב בזה כשנגיע לארבעה בנים. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, שכולם שואלים שאלות. ומה נעשה עם הבן שאיננו שואל שאלה? אבל במקום ארבעה בנים, בשלב הזה יש לנו ארבע שאלות. בכלל המספר ארבע חוזר על עצמו הרבה בהגדה. כן, רק שנייה. אלמלא ההנחיה שקיבלתי שלצורך ההקלטה לא אזוז אל הלוח, הייתי כותב לכם על הלוח את המספר 4 בגדול. כן, בבקשה שדמה. יפה. לכאורה, מעמד הר סיני היה בו ממד של התפרצות. כתוב, כפה עליהם הר כגיגית, אומר המהר"ל, עם ישראל, זה ביטויים קשים, מה שאני הולך להגיד, אז אם יש מישהו רגיש, אז אפשר לצאת. המהר"ל אומר שישראל בהר סיני היו אנוסתו של הקדוש ברוך הוא.
מה?
אנוסתו. זה אונס. מעמד הר סיני. עד כדי כך שהמהר"ל דן בשאלה מדוע לא נאמר בתורה שהסיבה של חג השבועות זה מתן תורה. בתורה כתוב חג שבועות, חג ביקורים, אבל לא כתוב שזה בגלל מתן תורה. מנחה חדשה, עצרת, אבל לא כתוב בשום מקום שזה בגלל מתן תורה. אומר המהר"ל, משום שאין מה לחגוג כפייה. זאת חוויה לא נעימה. עכשיו נשאלת השאלה, מדוע התורה ניתנה באופן כזה? מדוע באופן שבא לדחוק את הנפש? אז זה יעוין בהרחבה בספרו של המהר"ל תפארת ישראל, פרק ל"ב, 4 הסברים לדבר. בסדר? אבל פה אנחנו מדברים על מסירת הידיעה של יציאת מצרים. המסירה נעשית בדרך של שאלה ותשובה. כלומר, תוכן איננו יכול לבוא אלא על רקע של קבלתו. לכן צריכה להיות איזושהי שאלה, והשאלה היא הבסיס לדיבור. יש, למשל, איך אברהם אבינו גילה את השם. מכירים את הסיפור? כולם מכירים את הסיפור בצורה משובשת. כולם אומרים כך, שאברהם אבינו שאל את עצמו בוקר אחד, מי זה האלוהים? יש אגב משהו דומה ברמיינה, בהודו, דומה. כל פנים, אברהם מסתכל על השמש ואמר, וואו, השמש זה בטח אלוהים. זה כזה מאיר, כזה חם. ראה שמש שוקעת, אמר, זה לא. אז מה כן? פתאום ראה את הירח עולה. אמר, אז הירח. אחר כך ראה עננים מכסים את הירח. אמר, אם כן העננים הם האלוהים. ראה את הרוח מפזרת את העננים. אמר, הרוח היא האלוהים. אבל אחר כך הוא שם לב שיש רוח בקרבו. ואז הוא נשאר נבוך. ואמר, אפשר בירה זו בלא מנהיג. מה זה הבירה?
עולם.
העולם. מה זה אפשר בירה זו בלא מנהיג? מה פירוש הבירה? אז לזה השקפה הוא הגיע. אז אתה מבין את זה כשאלה רטורית. כלומר, בדרך השעה שלה, אפשר בירה זו בלא מנהיג? אבל אני מבין את זה אחרת לגמרי, גם לפי המשך המדרש, שאברהם הגיע לספק. אפשר בירה זו בלא מנהיג. ואז הוא בעצם הגיע לתחושה נוראה של עולם הפקר ללא משמעות. אבל הוא הותיר איזשהו חלל בתוך ההכרה שלו, חלל ריק, שבא מכוח שביטא את אי הסיפוק שהוא חש מן העולם. אבל הוא לא אמר, כפי שרגילים בטעות לומר, הוא לא אמר, אם כן, יש אלוהים. את זה הוא לא אמר. אבל הוא נשאר עם התחושה הלא נעימה הזאת, של איזושהי ריקות, המזמינה את ההתגלות, אם היא קיימת. ולכן אומר המדרש, הציץ עליו בעל הבירה, ואמר לו, קוקו, אני הוא בעל הבירה. הקוקו זה אני הוספתי. זה לא בנוסח. כן, אבל למה אני אמרתי את זה? כדי להוציא אתכם מן התרדמה העמוקה שאתם נתונים בה. עכשיו, בדיוק. אבל זה מעניין שזה בא גם כן על רקע של שאלה. אברהם יודע לשאול שאלה, יותר חשוב לדעת, לתת שאלה טובה מאשר תירוץ דחוק. כן? הרבה פעמים זו תופעה מצויה בחברה הישראלית, שאנשים לא רוצים לשאול שאלות. מכמה סיבות? אחת הסיבות זה שמפחדים מהתשובות. אבל לפעמים, ככה אני שומע, אני לא רוצה לשאול שאלות, כי אני מפחד שלא אמצא תשובות. כן? זה מצוי מאוד, הגישה הזאת. והאמת היא שזה טעות חמורה. אפשר להגדיר את האדם, כמעט להגדיר את האדם על ידי השאלה שלו. השאלה שאני שואל זה אני. אז למה שלא תדע מהי שאלתך? מה זה משנה אם מצאת תשובה או לא מצאת תשובה? לך תדע, אם יש תקווה, שכשנבוא, נמצא תשובה. אבל לפחות לדעת לשאול. אמרו הדרשנים שהמילה אדם, א', ד', מ', היא בגימטריה 45. 45 זה גם הגימטריה של המילה מה. כלומר, האדם הוא השואל, מה? לעומת הבעל חיים, שהשאלה נתונה כבר בו, לכן נקרא בהמה, בה המה. כן, בבקשה, מה? זהו, יש שתי אפשרויות. נכון, יותר טוב לומר שהוא נשאר עם חוסר יציבות בנפשו, מאשר עם החלטה ברורה שאין אלוהים. כי גם אם הוא מגיע להחלטה ברורה שאין אלוהים, אז גם כן היה סוגר את עצמו. כן, בהחלט. כן, כן. זה הרסני, כן. להישאר בספק הרבה זמן זה הרסני. אבל להיות בעולם בלי ספקות זה עוד יותר גרוע. כי עולם שבו אין ספק, אז הוא עולם סגור כל כך שאיננו נותן שום תקווה. מובן מה שאני אומר? אז כנראה שצריך שניהם. כלומר, אנחנו עוברים ממצבי ודאות למצבי ספק, ומשם למצבי ודאות. אני אסביר את זה קצת יותר בהרחבה, אם תרשה לי. יש שאלה תמיד של נקודת מוצא. נקודת המוצא של הילד היא שונה מנקודת המוצא של הפילוסוף. נקודת המוצא של הילד היא ודאות. יש לו ודאות שהמטאטא הזה הוא סוס. זה אמנם שטות, אבל זה יש לו ודאות. יום אחד הוא מתחיל לשאול על עצמו שאלות על זה, ואז הוא נכנס לספק. מתוך הספק הוא חוקר, ואז הוא מגיע לוודאות חדשה. עכשיו, מה עוזר לו? הוודאות הראשונה עוזרת לו, כי הוא כבר חווה בעולמו חוויה של ודאות, גם אם זה היה שטות. אבל הוא צריך להשתחרר מן הוודאות הראשונה, דרך הספק, כדי להגיע לוודאות האחרונה. זה דרכו של ילד. נקודת המוצא של הפילוסוף היא בדיוק הפוכה. הפילוסוף מתחיל מן הספק. ולכן, בבוא הזמן, גם אם הוא מגיע לוודאות, סופה של הוודאות החדשה הזאת, להפוך שוב לספק. ברור? כלומר, זה לא כדאי להתחיל מפילוסופיה, כדאי להתחיל מילדות.
חוויית חיים אחרת. חוויית חיים אחרת, הרב מדבר על חוויה.
כן, נכון.
כאילו זה לחזור
לחוויה
של הילד.
לא, להיזכר שהיינו ילדים. אם אנחנו זוכרים שהיינו ילדים, אז גם כשאנחנו הופכים לפילוסופים, יש לנו סיכוי להגיע לוודאות. אם אנחנו שוכחים שהיינו ילדים, אז אנחנו במצב מאוד קשה. כי כל ודאות לא תספק אותנו. לזכור שפעם דברים היו ברורים וודאיים. יש למשל בספר ירמיהו, הלוך וקראת באוזני ירושלים למור, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעוריי. למה הקדוש ברוך הוא אומר לכנסת ישראל שהוא זוכר את חסד נעוריה? כי במהלך החיים יש כל מיני מצבים שבהם האדם מתייאש מן החיים, חושב שהחיים כבר לא שווים כל כך, מאוכזב וכדומה. אז צריך להיזכר בזה שפעם אחת בחיים אדם אהב את החיים בכל מלוא הרצינות והאינטנסיביות. וזה היה בדרך כלל בתקופת הילדות או הנערות. כאשר נזכרים בזה, אז מתגלים מאגרים שיכולים להחיות מחדש את החיים המזופתים. נכון. לכן צריך תמיד לחפש מה היה לפני הפגיעה. כן? זה, למשל, יש לנו דוגמה, מאוד מעניין מה שאת אומרת. יש במסכת מנחות. סיפור, לא, נלך לסיפור במסכת עבודה זרה. נעזוב את מנחות, דילית, עוברים לסיפור במסכת עבודה זרה. במסכת עבודה זרה יש סיפור על אדם בשם אלעזר בן דורדיה. אלעזר בן דורדיה היה אדם שהחיים שלו היו זבל בריבוע. כן? כתוב שיש פרטים קצת, לא משנה, קצת לא טובים על החיים שלו. וכתוב שבאיזשהו שלב, מכל מיני סיבות שאנחנו לא נפרט אותן עכשיו, הוא החליט לחזור בתשובה. והוא הטיח את ראשו בין ברכיו ובכה עד שפרחה נשמתו. נשאלת השאלה, מה הוא עשה? מה זה הסיפור הזה שהוא שם את הראש בין הברכיים? הוא חזר לתנוחה העוברית. כלומר, הוא חיפש איזה נקודה הייתה התאורה באישיות שלו, והוא מצא רק את התקופה של העובר. אז הוא חזר לשם. אבל יש, תמיד קיים באיזשהו מקום. טוב, בואו נתקדם קצת. מה?
אז
הפילוסוף
הוא אחד שחוויית
החיים
שלה
הגיד שלו... מחק אותה. כן. מה?
אם אנחנו יודעים שתורת ישראל היא תורת אמת, זה לא משנה מאיזה פוזיציה אתה מתחיל, אם אתה עושה בתיאוסופיה, אתה תמיד תעסוק באמת, כי תיאוסופיה הולכת סביב סביב של נקודת האמת.
אז אם אתה יודע שתורת ישראל היא אמת, וזאת מניין לך? סליחה על השאלה. כלומר, זאת הנקודת הנחה, הנחת יסוד.
זאת נקודת הנחה, אני רוצה להוכיח את זה, אבל בתור אחד שבאמין שתורת ישראל תורת אמת, אפשר להגיע, שדרך לעשות בכלל אפשר להגיע לאמת, אני לא עוסקת במה שהיא צריכה לעשות.
לא, 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 אז לא הבנתי מילה. תסביר אותי עוד פעם.
אני יודע, אני תוכח, שתורת ישראל תורת אמת.
So what?
כשאנחנו מניחים את ההנחה הזאת, אנחנו רואים את הפילוסוף, אנחנו יודעים בוודאות שהוא כבר לא הגיע לאמת, לא משנה מאיזה נקודה הוא מתחיל.
אה, באמת?
אם הוא להיות ילד או לא מלהיות ילד.
כלומר, אתה אומר שהפילוסוף הוא אבוד.
כן.
זה נורא. לא, יש אפשרות להציל את הפילוסוף. אתה רוצה שאני אסביר לך איך? אתה רוצה שאני אסביר לך איך מצילים פילוסוף? הוא צריך למות. ולקום לתחייה.
לא קל להתגייר כל
זה? דיברת על פילוסוף יהודי או גוי?
לא משנה, ברגע. אני מדבר במישהו שלא מתאבל תורת ישראל כתורת אמת.
כן, אז זה מה שאני אסביר לך. אני מסביר לך עוד פעם. אם נקודת המוצא של הפילוסוף הוא הספק, וזה פחות או יותר מה שכל פילוסוף עושה, הסיכוי שלו להגיע לוודאות שואף למינוס 5. נכון? ולכן, על מנת להציל את הפילוסוף, צריך להחזיר אותו אל הילדות. כלומר, להמית אותו כפילוסוף, ולהחיות אותו כילד, ואז, כשהוא יעסוק בפילוסופיה, יגיע לוודאות. מובן?
אחרי שהוא יגיע לוודאות, אין זה אומר שהוא יתחיל להניח תפילין?
זה כבר שאלה אישית שלו. אני חושב שכן, הוא יניח תפילין. אתה יודע, היה יהודי אחד, פרופסור אמנואל לוינס, שמעת עליו? כן, הוא היה פילוסוף. היה יהודי, ופילוסוף גדול, וגם יהודי שומר מצוות. פעם, לעת זקנתו, ניגש אליו איזה סנוב, ואמר לו, פרופסור לוינס, אולי תסביר לי, מה זה היהדות? אז לוינס הרים את השרוול, ועשה כך, יהדות? זה זה. לא! זה זה. בסדר. טוב.
הרב, אפשר להציל את הפילוסופיה לא באמצעי כל כך דרסטי, על ידי פנוזה להחזיר אותה לילדות. וגם שיטה.
טוב, רבותיי היקרים, אנחנו ממשיכים בלימוד מה? לכל שאלה יש מענה, אבל המענה גורם לשאלות חדשות. בסדר? השאלה היא כזאת, אם באמת זה נכון כל מה שאני אומר, יוצא שהחיים זה שרשרת ארוכה של שאלות ותשובות. אחרי כל שאלה תשובה, אחרי כל תשובה שאלה. ואחרי כל שאלה שוב תשובה, ועוד שאלה. אז יש שרשרת. נשאלת השאלה, מה יש בסוף? האם בסוף יש שאלה, או שבסוף יש תשובה? אז זה תשובה. אז את אומרת שבסוף יש תשובה.
אולי אין סוף.
אולי אין סוף. בואו נלמד ממשה רבנו. משה רבנו היה אדם ששאל הרבה מאוד שאלות, וקיבל הרבה מאוד תשובות, ובסיום ההשגה שלו, שאל שאלה. לא, הוא שאל שאלה, הראה נינה את כבודיך, והוא קיבל תשובה, לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני האדם וחי. זאת אומרת שמשה סיים עם שאלה. אבל, אף על פי שסיים עם שאלה, נאמר לו, וראית את אחוריי ופניי לא יראו, אומר הרמב״ם, שקיבל מן ההשגה, אחר ששאלה, יותר ממה שהייתה השגתו לפני כן. כלומר, אם אתה מסוגל לשאול שאלה, גם אם לא קיבלת תשובה, עצם המסוגלות לשאול את השאלה, זה התחלה של התשובה. לפי העיקרון הידוע, ששאלת חכם, חצי תשובה. משל למה הדבר דומה? לשני אנשים שלא יודעים לפתור משוואה ריבועית. יש ילד בן 4, שאיננו יודע לפתור משוואה ריבועית. ויש תיכוניסט בכיתה י' שאיננו יודע לפתור משוואה ריבועית. אי הידיעה של הראשון איננה דומה כלל לאי ידיעה של השני. הראשון בין הארבע איננו יודע משוואה ריבועית מהי, הוא אפילו לא יודע מה זה משוואה. התיכוניסט הוא יודע מה זה משוואה ריבועית, רק הוא לא יודע לפתור. אז יש לו אי ידיעה הרבה יותר מלומדת מאי הידיעה של הראשון. אז כך שההתקדמות בסולם השאלות והתשובות, זה טוב מאוד שזה מגיע לאיזושהי שאלה בסוף. כי זה משאיר איזושהי פתיחות אל האינסוף. מרו? אז לא לפחד משאלות. כן.
אז אני לא מפחד משאלה, ואני שואל בעניין משה שדיבר עם אלוהים, כשמרים בא בטענות על האישה הקושית שהוא נוסע, אז אלוהים נזף בה.
אנחנו לא יודעים.
אני אשמח הייתי מאוד שמח שאם יש לך שאלה שתגיד אותה, שתגיד את השאלה. כן.
אז אם הוא מדבר עם אלוהים פעל פה, אז הוא מדבר איתו פנים אל פנים, לא פנים לאחור.
נו, ואז מה?
אז מה הצורך שלו לראות את פני לראות את כבודו? הרי הוא ראה את כבודו של הקדוש ברוך.
זאת השאלה?
פחות או יותר.
בקיצור, אתה סטית לנושא אחר, ואתה שואל איך מצד אחד כתוב שמשה לא יכול לראות את פני השם, והרי כתוב שהוא ראה את השם פנים אל פנים. דיבר השם עם משה פנים אל פנים. נכון? יפה. תרשה לי לא לענות על השאלה עכשיו. מסיבה פשוטה. כי אני רוצה ללמוד אגדה של פסח הערב.
ומשה לא מופיע באגדה.
זה גם נכון, ולכן בוא נתקדם. בסדר? טוב. אז אנחנו עכשיו עוברים לשלב התשובה. התשובה זה בעמוד 10. כן, כלומר, האגדה אמורה לספק תשובה לארבע השאלות ששאל הבן. וארבע השאלות מקבלות תשובה אחת. עבדים היינו לפרעו במצרים, ויוציאנו השם אלוהינו משם. בסדר? אז זה הסיבה לכל השינויים האלה. מה הקשר בין כל השינויים האלה לבין העובדה שאוכלים מצות ולא חמץ, שאוכלים מרור, שאוכלים מסובין, שמטבלים פעמיים? מה זה קשור לכל הדברים האלה? כי כל ארבעת השינויים האלה שבלילה הזה מכל הלילות, הם שינויים שמורים על יציאה מעבדות לחירות. לכן, אתה, ילד, שאלת את כל ארבע השאלות, הנה התשובה. עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם אלוהינו משם.
כי באלה הם הנקודות, הסימנים שבהם אנחנו
זוכרים. עברנו, כן, יפה.
באלת היינו כבני נוסח בני אדם, היינו שוכחים מה היה. אז יצאנו לנו סדר של זיכרונות.
יפה.
שעוזר לנו.
יפה.
לזכר במורה הגדול.
את יכולה לערוך את הסדר. בסדר. ויוציאנו השם אלוהינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה.
סליחה, למה זה מנהג בני חורין, הדברים האלה, חמץ, נטויה, שערי ירקות?
אני לא אמרתי שהדברים האלה מנהג בני חורין. אמרתי שזה המעבר מעבדות לחירות. נכון? זה מה שאני אמרתי. אנחנו נתעכב בהמשך. כן. השאלות האלה זה ארבע שאלות על שינויים שיש בשולחן. בלילה הזה מכל הלילות. מה נשתנה? כן. זה המילה שינוי. עכשיו, יש כאן מעבר מעבדות לחירות, וזאת הסיבה של כל השינויים. עכשיו, יש המשך, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובננו ובני בננו משועבדים היינו לפרעה במצרים. את המשפט הזה הסברנו באחד השיעורים הקודמים, נכון? זוכרים? כן, הסברנו בשיעור הקודם, הסברנו מה המשמעות של המשפט הזה. משמעות מאוד מאוד עמוקה, לא נחזור לזה, כיוון שהשיעור כבר הוקלט, ומי שמעוניין יכול להשיג את ההקלטה. אבל מה שמעניין אותי זה ההמשך של הפסקה, שאותו לא הסברנו בשיעור הקודם. ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים לספר את התורה, יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. המשפט הזה חסר מובן לחלוטין. האם אתם מתארים לעצמכם שאנחנו נאמר, אפילו כולנו חכמים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לשמור שבת? או אפילו כולנו חכמים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו להניח תפילין. זאת אומרת, זה מין דבר זה. הרי מה המקום היה לחשוב שהרבנים יהיו פטורים ממצוות? אם יש מצווה לספר על יציאת מצרים, אז לא צריך להגיד שגם הרבנים חייבים לקיים מצוות. מובן מה שאני שואל?
כי אפשר להכיר.
קודם כל השאלה. אנחנו בשלב השאלה. אני אדם מאוד איתי. כן? אני רוצה שיהיה ברור למה זה שאלה מה שאני שואל. כן? אפילו כולנו חכמים, בכל זאת צריך לספר יציאת מצרים. ברור אם זה מצווה בתורה, מה אכפת לך אם אתה חכם או לא חכם? אני חושב שהמגיד מתכוון כאן באופן סמוי להגיב למגיד השני. מי זה המגיד השני? אתם זוכרים את זה מהשיעור הקודם? אמרנו שבהגדה של פסח יש שתי אגדות. יש אגדה שבה התשובה על השאלה היא, עבדים היינו לפרעה במצרים. ויש אגדה אחרת שהתשובה על השאלה היא, כפי שכתוב בעמוד 12, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. הסברנו שיש כאן מחלוקת בסיסית, האם המאורע שאנחנו חוגגים בליל הסדר הוא מאורע בעל אופי לאומי, כלומר יציאה לעצמאות, או בעל אופי דתי, עזיבת עבודה זרה. כן? שחרור מעבודת אלילים. המגיד השני הוא דתי. הוא רוצה לחגוג את העובדה שהפסקנו לעבוד אלילים. המגיד הראשון הוא לאומי. הוא רוצה לחגוג את העובדה שיצאנו מעבדות לחירות. עכשיו, מי צודק? המגיד הלאומי עוקץ את המגיד השני. איך הוא עושה את זה? אומר, אם כדבריך שכל הסיפור של ליל הסדר זה רק יציאה מעבודה זרה, אז יוצא לפי זה שהרבנים לא היו צריכים לספר את ההגדה של פסח. מדוע? בגלל שמי משתוקק לעצמאות מדינית? עמי הארצות. אבל הרבנים, אם פרעו ייתן להם חופש דת במצרים, יהיה מצוין עבורם. כלומר, אולי אפילו זה יותר טוב. עדיף שנשאר במצרים, נעסוק בתורה, וכל ענייני המדינה יהיו בידי פרעו. והוא יטפל, פרעו יטפל בענייני מדיניות חוץ, במדיניות פנים, בכלכלה, בתרבות, ובשביל מה, ומיסוי, כל הדברים האלה, שזה כאב ראש עצום, אנחנו נשאיר את זה לפרעו. רק תיתן לנו לעסוק בתורה ולהקריב קורבנות לאלוהי ישראל במצרים. כלומר, החירות הדתית הייתה צריכה להיות מספקת. ולכן אפשר לומר שזה שכיוון שפרעו התעקש, לא הייתה לנו ברירה אלא לצאת מעבדות לחירות, עבור הרבנים זה סתם תיק. אבל אומר המגיד, אתה שם לב, אתה המגיד השני, שאפילו כולנו יודעים את התורה, מצווה לספר ביציאת מצרים. זאת אומרת שאתה לא יכול לקבל את התורה בלי לצאת ממצרים תחילה מעבדות לחירות. אם כן, החירות היא מהותית, היא לא מקרית. ולכן אתה צריך להתמקד מסביב ליציאה מעבדות לחירות בלילה הזה, ולא מסביב ליציאה מן האלילות לאמונת השם. עד כאן מובן? החירות זה העצמאות המדינית. שאנחנו עושים מה שבראש שלנו. עושים מה שבראש שלנו בלי שאף אחד אומר לנו מה לעשות, בין שאנחנו עושים דברים טובים ובין שאנחנו עושים דברים רעים. אבל אנחנו עושים את זה בהחלטה שלנו. כן, בבקשה.
המחלוקת הזאת בין לאומיות לבין דתיות,
כן.
היא קדומה לציונות?
בוודאי, אתה רואה שהרי האגדות האלה נכתבו בתקופת התלמוד. הרי בזמן התלמוד, לפי מה שהסברנו בשיעור לפני שיעורים, למדנו שהיו משפחות בעם ישראל שהיו אומרים רק עבדים היינו, והיו משפחות שאמרו רק מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. כלומר, השאלה האם המאורע הוא בעל מרכז דתי או מרכז לאומי, זה קדום מאוד. אגב, שאלה...
עובד הציונות היא לא יצרה את המחלוקת.
בוודאי שלא. היא גלגול חדש של המחלוקת הזאת. כן, אגב, כשהתחילה הציונות במאה ה-19, בספרות, בעיתונות, אפשר לומר, המזרח אירופאית, התחיל ויכוח מר מסביב למהותו של חג החנוכה. האם חג החנוכה, זה צריך להדגיש את הגבורה המכבית, היציאה מן העול היווני, או זה שפסקו הגזרות. כן? זה כל ויכוח היה אז, כן.
יש עוד קושי.
על הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו המכבים.
אבל איך יכול להיות בעצם שמחלוקת כזאת הייתה קיימת שארץ ישראל היא כל כך עבודת משקל?
זה נכון. השאלה, מה משרת את מה? זה השאלה.
יש עוד קושי בלהישאר במצרים, נגיד אפילו הייתה, לא יכלה להיות ליברליזציה דתית, כי אצל המצרים פרעה לא היה סתם מלך, הוא היה אלוהים.
נכון.
אם הוא אלוהים, יש התנגשות.
אתה צודק, אבל מצד שני, אנחנו רואים במהלך הדיונים בין משה לבין פרעה, שבאיזשהו שלב פרעה אומר, לכו זבחו לאלוהיכם בארץ, כלומר בארץ מצרים. ואז משה אומר, אי אפשר, כי אנחנו זובחים את אלוהי מצרים, את הכבש. הן נסבח את תואבת מצרים לעיניהם ולא יזכלונו. כן? כלומר, זה מין לעג כזה. אבל מחשבה כזאת הייתה קיימת מצד פרעה. מצד פרעה זה יכול לבוא. כן, בבקשה. כן. למה? נכון. את המצווה הלאומית. כן, זה זה. אבל זה נאמר נגד מי? נגד מי שחושב שאין ערך ליציאת מצרים, אלא מצד הערך הדתי של היציאה מהאלילות. אז לכאורה זה מה שהוא אומר, אם אתה, מה שמעניין אותך זה הדתיות, אז בשביל מה לך לספר ביציאת מצרים? הרי זה רק עול. כן? האמת היא שיש לנו חג. כן, אבל זה מצווה של הקדוש ברוך הוא בתור מה? בתור אלוהי הדתיים או בתור אלוהי הלאומיים? הרי הקדוש ברוך הוא ברא גם את זה וגם את זה. כן? יש חג אגב בלוח השנה למתן תורה, לא? זה חג השבועות. זאת אומרת, מי שחושב שהמרכז זה מתן תורה, צריך לוותר על חג הפסח ולעשות רק את חג השבועות. אנחנו רואים שהתורה אמרה שלפני חג השבועות צריך לעשות חג הפסח. כלומר, אי אפשר לקבל את התורה אם לא מתוך חירות לאומית. אם אינך בן חורין לאומית, התורה שאתה מקבל איננה תורה. היא עבודה זרה. כן, יש ביטוי בתלמוד, ישראל שבחוצה לארץ, עובדי עבודה זרה בטהרה הם. הם עובדים עבודה זרה בטהרה. איפה הם עובדים את העבודה זרה הזאת? בבית הכנסת. איך אני יודע? זה כתוב במפורש בספר דברים בפרשת ויתחנן. כשהתורה מספרת את בשורת הגלות. היא אומרת כך, זה קוראים את זה בתשעה באב. כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ, וישחתם, ועשיתם פסל, תמונת קול, ועשיתם הרע בעיני השם אלוהיך, להכעיסו במעשה ידיכם. כלומר, הכתוב אומר שיש איזה שלב, מרוב התיישבות בארץ, נופלים לעבודת אלילים. אז מה כתוב בהמשך? והפיץ השם אתכם בעמים, ונשארתם מתי מעט בגויים אשר יביא השם אתכם שמה, ועבדתם שם אלוהים, עץ ואבן, אשר לא יאכלון ולא יריחון ולא ימישון. מה הכתוב אומר? אני עבדתי עבודה זרה בארץ, אז מה העונש שלי? שאני הולך לעבוד בחוץ לארץ, אלוהי עץ ואבן, אשר לא יאכלון ולא יריחון ולא ימישון. זה אומר שהאלים שאני עבדתי להם בארץ, הם כן אוכלים וכן מריחים וכן משים.
הם יותר טובים מהאלים.
כן, כלומר, עבודה זרה בארץ ישראל זה רציני, זה עם תוכן. בחוץ לארץ זה עץ ואבן. רגע. וביקשתם משם. את השם אלוהיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. מה זה וביקשתם משם? מן העבודה זרה הזאת, מאלוהי עץ ואבן, משם תבקש את השם אלוהיך. זאת אומרת שאתה תקים בית כנסת, במקום שבו עובדים עץ ואבן. מי הם עובדי העץ?
הנוצרים.
והאבן? המוסלמים. זאת אומרת, כן, להם יש צלב, להם יש הקעבה. עץ ואבן. עכשיו, יש דבר מאוד תמוע. אתם יודעים איך נראה בית כנסת מבפנים? לפי ההלכה, אומר הרמב״ם שבאירופה, הרמב״ם כותב את זה, שבאירופה נוהגים בבית הכנסת לשבת על כיסאות, ובארצות המזרח נוהגים בבית הכנסת לשבת על הארץ. עכשיו, אינני יכול לא לשים לב לעובדה שבכנסיות יושבים על כיסאות ובמסגדים על הארץ. כלומר, אתם רואים שיש חדירה של האווירה התרבותית, הרוחנית של המקום, אל תוך מקום עבודת האלוהים. זאת אומרת, התלמוד צודק, אנחנו עובדי עבודה זרה בחוץ לארץ, דרך השר של אותה האומה, כלומר, דרך, אפשר לומר, הגניוס התרבותי של אותה אומה, עובדת האלילים שאנחנו נמצאים בה. בסדר? למה דיברתי על כל זה? למה דיברתי על זה? יפה. לכן, אמרתי, אם אנחנו מקבלים תורה, יפה, תודה. אם אנחנו מקבלים תורה מתוך מצב של שיעבוד לאומות, אנחנו בעצם לא עובדים את השם, אנחנו עובדים את אלוהי האומות. זה מובן מה שאני אומר? כן, מה את רוצה? בסדר. כן, בבקשה, דבר. אז אני רוצה לשאול אותך, בסדר, אבל מה אתה אומר לילד הקטן? שאפילו הרבנים צריכים לספר ביציאת מצרים.
שאפילו הורים צריכים לספר.
לא, כתוב, כולנו יודעים את התורה. מי זה יודעים את התורה? ההורים, מי אמר שהם יודעים? ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה. זה כולל, זה בא לכלול את כולם. לאו דווקא את ההורים שלו. נו, ובמשפחה אין אפילו בחור ישיבה אחד, נו, הגזמת. ברור שיש אחד. עכשיו, יש פה דבר מעניין, בספר במדבר, בפרשת בהעלותך, יש סיפור הנקרא סיפור פסח שני. מכירים פסח שני? פסח שני, מה זה? פסח שני, מי שלא יכול לעשות את הפסח הראשון, עושה פסח שני. מה הרקע? בשנה השנית לצאת בני ישראל מארץ מצרים, למרגלות הר סיני, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תגיד להם שהשנה עושים את חג הפסח. זאת אומרת, זה הפסח השני בהיסטוריה. הפסח הראשון היה לפני שנה ביציאת מצרים, בתוך הבתים, עכשיו מגיעים אל המדבר, עושים עוד פעם את חג הפסח. ויש אנשים, ויהיו אנשים אשר היו טמאים, לנפש אדם, ולא יכלו לעשות את הפסח ביום ההוא. כן? כי הרי כדי לאכול את קורבן הפסח צריך להיות טהור. הם היו טמאים לנפש אדם, לכן לא יכולים לעשות את הפסח, ואז הם בצרה. הם ניגשים למשה ואהרון ואומרים, מה עושים? למה ניגרע? אומר משה, וואו, באמת יש לכם בעיה, אני אשאל את הבוס. שואל את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר, מה? מי שיש לו בעיה כזאת, שיעשה פסח בעוד חודש. ב-14 באייר, יש מה שנקרא פסח שני, מי שלא עשה פסח ראשון, עושה פסח שני. לכאורה כל הסיפור הזה נראה מופקע מכל ההיגיון האפשרי. מדוע? אדם שלא יכול לעשות מצווה, מה אומרים לו? אנוס רחמנא פטרי. אתה אנוס, לא יכול, בסדר, אז לא תעשה. למשל, אדם שהיה צריך לאכול ביום הכיפורים. מסיבות רפואיות, אמרו לו הרופאים, אתה בסכנת חיים, אתה חייב לאכול ביום כיפור. אכל. האם הוא אומר, מתי אני עושה יום כיפורים שני, בשביל אלה שאכלו ביום הכיפורים הראשון? אין דבר כזה. אלא אומרים לו, תשמע, בעזרת השם, שנה הבאה אתה תהיה בריא, תעשה יום כיפור. זאת אומרת, מה? נכון, אני מדבר לפי היהדות, נכון? לפי היהדות אנחנו לא אומרים לאדם, לא קיימת מצווה, תעשה פעם אחרת. אבל למשל, אדם למשל לא יכול היה ליטול לולב. היה חג הסוכות, לא היה לו לולב. פתאום, חודש אחר כך מזדמן לו לולב. עושה חג סוכות שני? לא, אומרים לו, תחכה את שנה הבאה, נכון? אז מדוע משה לא יכול היה לענות לאותם האנשים שהיו טמאים לנפש אדם, אתם פטורים, שנה הבאה, תעשו פסח. אני אגיד לכם למה.
אולי הם לא
יחיו עד שנה הבאה. אז הם לא יחיו עד שנה הבאה, מה קרה? אתה יודע, מי שמת, הוא לא מקיים שום מצווה.
פטור.
הוא פטור לגמרי. אז באמת, אתם רוצים הסבר או שזה לא מעניין אתכם? כי אמרנו לפני כן שטוב להישאר עם שאלה טובה. לא, אבל אני אגיד לכם את התשובה. התשובה היא, שאותם אנשים ידעו שכאשר אדם אוכל את קורבן הפסח, הוא באותה שעה יוצא ממצרים מחדש. וכאשר מגיע חג השבועות, האדם מקבל את התורה מחדש. אז מה היה החשש שלהם? הם יגיעו לחג השבועות, יקבלו את התורה בלי לצאת ממצרים. ואז זה בדיוק הנצרות. זה הנצרות. כי הנצרות מקבלת את התורה, אבל איננה חפצה בלאומיות של עם ישראל. ולכן הם היו בחרדה, הם היו מוכרחים לפני חג השבועות לאכול את קורבן הפסח. לכן במקרה הספציפי הזה היה הכרח לסדר להם את פסח שני. שימו לב, שימו לב שהציווי הזה לעשות את הפסח השני הגיע אחרי שהם שאלו. הרי הקדוש ברוך הוא יכול היה לומר, כשהוא מוסר לנו את מצוות חג הפסח, יכול היה למסור לנו את פסח ראשון ואת פסח שני. היה צריך להמתין שזה יבוא מצד שאלה של השואל, התעוררות של השואל, בדיוק כמו הגדה של פסח. יש שאלה, אז יש תשובה. אין שאלה, אין תשובה.
למה כן. ניגרע מעם ישראל? סליחה.
למה ניגרע? כן.
מעם בעצם, ישראל?
לכאורה מעם ישראל, כן.
כאילו פסח זה יום העצמאות.
יפה. פסח זה יום העצמאות של היהודים. כי יש שלוש פעמים יצאנו מעבדות לחירות בהיסטוריה. פעם אחת כשיצאנו ממצרים, פעם שנייה כשיצאנו מהיוונים, פעם שלישית כשיצאנו מהבריטים. ולכן כל פעם יש חג עצמאות אחר. פסח, חנוכה ויום העצמאות.
למה זה לא באותו יום?
כי הקמת המדינה הייתה בה' באייר.
למה יש שלוש מועדים כאילו ליוונים?
בוודאי שיש פה מחשבה מאחורי הדברים האלה. כן, כלומר, חג הפסח הוא החג האביבי. עם ישראל זה האביב של העולם. לכן יוצאים באביב. ואילו חנוכה זה ההמשך, טוב, זה צריך ללמוד את זה. זה הסיום של המעגל שמתחיל בראש השנה, דרך סוכות, ומגיע עד חנוכה. ואילו יום העצמאות זה גאולת... צריך ללמוד את זה בהרחבה, זה גאולת ניסן. אני אסביר למה. כמה זמן צריך בשביל לצאת לגלות? לגלות צריך שלושה שבועות. מ-17 בתמוז עד 9 באב. כדי להיגאל צריך גם כן שלושה שבועות. מליל הסדר עד יום העצמאות. זה התיקון. בבקשה. כן. אני רוצה לספר לכם שפעם יצא לי לדבר בפני קבוצה של אנשי כנסייה. סיפרתי לכם את זה, לא? לא?
אולי זה סיפור אחר ממה שאנחנו...
אולי, אינני יודע. פעם התבקשתי לדבר בפני קבוצה של כמרים ונזירות וכל מיני כאלה. והם ביקשו ממני שאסכים לדבר איתם על המשמעות הדתית של יום העצמאות. אז באתי ואמרתי להם, ביקשתם שאני אדבר איתכם על המשמעות הדתית של יום העצמאות. לצערי אינני יכול למלא את בקשתכם, כי אין משמעות דתית ליום העצמאות, כשם שאין משמעות דתית לחג הפסח, וליום השבת, ולכל מצוותיה של היהדות. כי היהדות היא לאומית. ואיננה דתית, כלומר זה לא דת, זה אומה. ולכן אצלנו חג הפסח וחג העצמאות, זה חגים חשובים של אלוהי ישראל, אבל זה לא דת, זה אומה.
ומה שקשור בקדוש ברוך הוא, זה לא דת?
זהו, אתה, כיוון שאתה אדם עם נפש דתית, כל פעם שאתה שומע אלוהים, אתה חושב דת.
כן.
אבל הקדוש ברוך הוא מתעניין בקצת יותר מזה. אתה יודע שהוא עשה את המפץ הגדול? אז כנראה שיש דברים אחרים מהדת שמעניינים אותו. כלומר, יש תפיסה שאומרת שאלוהים זה יושב ראש המועצה הדתית העליונה של הקוסמוס. אז אלוהים זה מאוד חשוב לו שיהיו מקוואות, שיהיו בתי כנסת, שיעורי תורה, אטליזים כשרים, סיפוק ציוד פולחני, וישיבות. זה מה שמעניין את אלוהים. מה עם אומנות, כלכלה, איכות הסביבה? לא מעניין אותו. כן, זה באמת היה נכון כל זמן הגלות. כל זמן הגלות אלוהי ישראל לא התעניין בכל הדברים האלה, זה היה של הגויים. אבל יום אחד ריבונו של עולם החליט שהוא רוצה שעמו יתעניין בכל מה שמעניין גם אותו. אז הוא הקים להם מדינה כדי שיטפלו גם בדברים האלה. הבנת? טוב.
כן. אני יודע מה הנוצרים חוגגים בפסח שלהם. יש להם גם פסח.
ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם, בריא פרי העץ. אני יודע מה הם חוגגים. הלאה. וכל המרבה, כן. זה לא נכון מה שאמרת. אני אסביר. אם אני בן חורין, אני יכול לקבל תורה. אם אינני בן חורין, אני לא יכול לקבל תורה.
אבל אתה אמרת שקיבלנו את התורה בכפייה?
מתן תורה היה בכפייה.
בכפייה.
נכון. הבן, מתן תורה היה בכפייה, אבל התורה במהותה מניחה את זה שאני בן חורין. הרי אי אפשר לבנות את מושג המצווה בלי אפשרות העבירה. אם אומרים לי, כל הכבוד שקיימת מצווה, סימן שיכולתי לעבור את העבירה. מובן? אז סימן, הנחת היסוד שיש מאחורי זה שאני בן חורין. בן חורין? בן חורין זה שאין שיעבוד. אינני מוכרח בשום דבר. זה נקרא בן חורין. אז כל זמן שאני חושב שהטבע קובע, אינני יכול לקבל את התורה. כן, אז אני לא בן חורין. כן? רגע, מה?
אז כל המצוות של התורה הן בעצם מצוות לאומיות?
כן. לא, הם טועים. אני אסביר. לא, אני רואה שיש פה כמה מושגים שלא התבררו עד הסוף. מה זה דת ומה זה לאומיות? בוא נגיד לך, מה זה דת ומה זה תורה? הדת, אני מגדיר אותה על פי שני מרכיבים, שהם ההפך הגמור של התורה. הדת היא תנועה בנפש, שמתחילה מן האדם, והיא פונה אל האלוהים. זה הדת. תנועה בנפש, שמתחילה באדם, ופונה אל האלוהים. זה המרכיב הראשון של הדתיות. המרכיב השני, זה שציבור היעד, קהל היעד של הדת, זה הפרט. הפרט. כלומר, אומרים, אם תקיים את מצוותיה של הדת, או תקבל את אמונותיה של הדת, יש לך סוכריה גדולה, קוראים לזה גן עדן. בשביל מי זה גן עדן? בשבילך. בסדר? כלומר, הדת היא ממטה למעלה והיא פרטית. התורה זה בדיוק ההפך. זה ממעלה למטה וזה פונה אל הכלל, אל האומה. כלומר, המצוות לא ניתנו אליי כפרט, הם ניתנו לאומה, ומתוך שייכותי לאומה אני מקיים את המצווה הפרטית. האלמנט הדתי הוא תולדה של הגלות. כאשר נשבר הכלי הלאומי עם הגלות, אז היהדות התחילה להתנהג כאילו שהיא דת. ואז מדברים על יהדות לעומת בודהיזם, נצרות, אסלאם וכדומה. בעוד שמצד האמת, יהדות זה לעומת צרפתיות, אמריקאיות, נורווגיות וכדומה. ודאי שיש צורך בנפש כפרט, אבל הוא תולדה של העמקת הזהות הכללית. כלומר, בעם ישראל זה משהו מאוד לא פשוט, הסיפור הזה, להיות פרט. אם מסתכלים בתנ״ך, רואים שהאיום הגדול ביותר שהתנ״ך מאיים על האדם, כן, העונש החמור ביותר זה, אתה תהפוך לאינדיבידואל. אינדיבידואל. זה הקראת. ונחרטה הנפש ההיא מקרב עמה. עבור האדם המודרני אין יותר טוב מזה. תנו לי להיות לבד. בסדר? אבל בעיני התנ"ך זה נורא והיום. אני הפכתי להיות יחידה פרטית. טוב.
אז למה הגרמנים כל כך חששו מהיהודים, אם כל העניין הוא לאום, ואין להם לאום, אז ממה יש לחשוש מהם?
אז זה תשאל אותם. טוב, בואו נמשיך. אפשר להמשיך או לא?
כן, מה? הנקודה היא להתחבר
ללאומיות? לפי מה שאומר המגיד כאן, כן. עבדים היינו לפרעה במצרים, והיו ציינו השם אלוהינו משם. פשוט מאוד. אגב, אותם נוצרים, שאמרתי להם את הדברים האלה, מיד שחררו צרור של קושיות. קושיות. אמרו, איך אתה יכול להגיד את זה? הרי המדינה הזאת היא מחללת שבת, אין בה צניעות, צריך לחכות שהמשיח יגיע, זה כוחי ועוצם ידי, צריך בית המקדש ירד מהשמיים, כל מיני דברים כאלה. שאני הייתי רגיל לשמוע אותם בחוגים אחרים, ואז גיליתי את המקור. הלאה. אפשר להגיד את זה, עם השם, אבל זה עם, זה לא דת השם. כשהקדוש ברוך הוא בוחר באברהם, הוא אומר לו, ועשך לגוי גדול. הוא לא אומר לו, ועשה אותך לדת גדולה. למה? כי זה אלוהים? אני לא הבנתי בכלל. כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם שהוא יעשה אותו לגוי, הוא אומר לו, אתן לך את הארץ. מה זה בית הכנסת? זה שריד של המקדש. פשוט מאוד. כן.
לפי הנקודה הוא אומר, האירוע של להיות חופשי אמיתי היה עם כניסה של עם ישראל לארץ. אז לפי זה הגדה, אתה צריכה להכיל נתח גדול מאוד של סיפורים כניסה לארץ. לא דווקא את
ה... כי כשיצאו ממצרים לא נכנסו לארץ.
לא לקח 40 שנה?
לקח 40 שנה. אלה שנכנסו, לא אלה שיצאו. זה מצער מאוד. אבל היה צריך להיות אחרת. זה נכון, אתה צודק, אבל זה לא יצא כך. זאת אומרת, יציאת מצרים היא פיקשוש אחד גדול. זה היה צריך להצליח וזה לא הצליח. כי זה קצת הצליח. זאת אומרת, יש ביציאת מצרים חצי הצלחה וחצי כישלון. הוא כל הזמן נמצא מאחורי הקלעים, רק, וזה, הוא רמוז כל הזמן במספר 4 שחוזר באופן אובססיבי בכל ההגדה. 4 קושיות, 4 בנים, 4 מאכלים, 4 כוסות, ותמיד שואלים ואיפה החמישי? 4 לשונות של גאולה, ואיפה הלשון החמישי? והחמישי זה הכניסה לארץ. כן? אנחנו נראה את זה גם שההגדה כל הזמן אומרת את זה. כן? יציאת מצרים זה חצי הצליח. אם זה היה מצליח, היינו חוסכים כמה אלפי שנות סבל. אבל קרה מה שקרה. כן, בבקשה.
רציתי לשאול אם כן, אז מה ההבדל בעצם בין אדם שמגדיר את עצמו כלאומי, לאדם שמגדיר את עצמו כדתי-לאומי? זאת אומרת, העניין של הלאומי הוא לכאורה מספיק, שהיהדות היא לאומיות בלבד.
נכון.
אז מה התוספת שיש באדם הדתי?
אתה שמעת על פרופס, על דוקטור יוסף בורג, זכר צדיק לברכה? דוקטור... וואו. כן. דוקטור יוסף בורג היה שר הפנים של מדינת ישראל. ועד כדי כך, כל כך הרבה זמן, שכשהוא שאל את הנכד שלו, שהיה על ברכיו, מה תעשה כשתהיה גדול? והנכד אמר, אני רוצה להיות שר הפנים, אמר לו, אבל יש כבר אחד. אבל... דוקטור יוסף בורג היה שר מטעם איזו מפלגה שהיום כבר לא קיימת, קראו לה מפדל, אתה זוכר את זה? מפלגה דתית לאומית. ואז שאלו אותו, אני שמעתי אותו ברדיו, ששואלים אותו, מה יותר חשוב לך, דתית או לאומית? ואז הוא ענה, המקף. כן, אני חושב שזה דבר אמיתי מאוד. כלומר, הנקודה היא שיש פה זהות. זה לא או זה או זה. כן.
ואלה שלא מאמינים בדתיות, ובעצם, זאת אומרת, אני לצורך העניין, השמאל הקיצוני.
למשל, כן, נו.
והם בעצם יוצאים מחוץ לשביל הזה שעובר דרך מה שנקרא היהדות.
מי אמר לך שהם לא כלולים ביהדות בצורה אחרת?
זו השאלה שלי.
אוקיי, זה אנחנו נראה מהמשך ההגדה שהם כלולים. כן, בבקשה.
מבחינה הרב, אם אנחנו מסתכלים על אותה השקפה השנייה, הדתית, אולי מתכתבת יותר, הרי אנחנו מדברים על ויכוח שמתחולל בתקופה הרומית, בתקופה הביזנטית, זאת אומרת, מתי שיהודים...
יותר ביזנטי מרומי פה, כן.
בתקופה שבה יהודים צריכים להתמודד מול נוצרים שאומרים גם אנחנו יהודים, אנחנו בסך הכל אומרים, הנה היה המשיח, הוא עוד מעט יחזור,
נכון.
והנה הפסקה שלנו וכן הלאה.
נכון.
אותה גישה שאומרת אנחנו נגד עבודה זרה, מבדלת את עצמה מקרב אותם נוצרים המתחזים ליהודים, או מתוך כל מיני אחדדים.
אתה אומר שזה בעצם ריאקציה. זה הסבר יפה, אני מקבל. אפשרי, בהחלט. כן.
האם היום, במצב הנוכחי של היום, לפי הרב, אנחנו נמצאים במצב של חירות לאומית?
בוודאי.
שאני מבינה לא.
למה לא?
כי זה לא בעצם הישיבה בארץ.
לא, זה העצמאות המדינית, הפוליטית. יש לנו מדינה...
אבל עדיין איפה נכנס פה עוד מה שנקרא דבר השם לאומה?
מי אמר שזה קשור ל...
שאין תלות בקיום או אי קיום...
לא, זה לא קשור.
בעצם הישיבה.
נכון, לא, בעצם העצמאות.
אז מה?
בעצם העצמאות.
אנחנו עצמאים היום?
כן, אנחנו עצמאים. יש לנו מדינה, יש לנו מטבע משלנו, צבא משלנו. אלה הם המאפיינים של הריבונות. אז אנחנו עצמאים. אני אגיד לך אפילו יותר מזה. יש מדרש שחוזר בכמה גרסאות בתלמוד ובמדרשים. לגבי ההלל. ההלל פותח במילים הללויה. הללו עבדי השם, הללו את שם השם. שואל התלמוד, מי אמר את המשפט הזה לראשונה בהיסטוריה? הרי אם זה מישהו מהיהודים, אז היה צריך להגיד נהלל. אבל אם מישהו אומר הללו, סימן שהוא לא בכלל המהללים. אומרים חז"ל, מי שאמר את זה היה פרעו. מדוע פרעו היה הראשון שאמר את ההלל? כתוב כך במדרש בצורה קצת הומוריסטית, אבל המדרש מתכוון למה שהוא אומר. שבחצות לילה, כאשר הייתה מכת בכורות במצרים, פרעה פנה למשה ואמר לו, תצאו. אמר לו משה, אנחנו לא גנבים בלילה, נצא רק בבוקר. אמר לו פרעה, אני חושש שאם תישארו עוד פה, עד הבוקר, עוד 6 שעות, שתהיינה עוד מכות. אומר לו משה, אין בעיה, אתה רוצה שלא יהיו מכות, תשחרר אותנו. תכריז על עצמאותנו. ואז, אומר המדרש, התחיל פרעו, צובח ואומר, עד עכשיו הייתם ברשותי, עכשיו אתם ברשות עצמכם, והרי עבדיו של הקדוש ברוך הוא אתם ועליכם להללו, הללויה, הללו עבדי השם. כלומר, מה מבין התלמוד והמדרש? שעצם העובדה שלהיותנו עומדים בפני עצמנו, זה עצמו עושה אותנו אוטומטית עבדי השם. כן. כן, זה נכון. זה נכון. זאת אומרת, אנחנו מדברים על הרגע של הלידה. של הלידה של האומה. הרגע ההיסטורי. וזה מה שאנחנו מציינים בליל הסדר. כי אם לא, אפשר פשוט לראות את כל הסיפור של יציאת מצרים ככישלון מוחלט. כי אם מסתכלים על מה שקרה 50 שנה אחר כך, 50 שנה אחרי יציאת מצרים, כל העם עובד עבודה זרה. נכון? זאת אומרת שבחג הפסח אנחנו לא מציינים את המאורעות שבאו בעקבות יציאת מצרים, אנחנו מציינים את עצם העובדה שיצאנו. וזה מספיק כדי להגיד הלל. בסדר? ובכן, רבותי היקרים, אנחנו ממשיכים. אפשר להמשיך? נו. זאב יכעס. זה מה שאתה אמרת. אני לא אמרתי את זה. בית המקדש זה ביטוי לדתיות? ללאומיות? לעובדה שהאומה הזאת היא אומה שקשורה לאלוהיה.
אז בעצם
בכל זאת נוצר פה חיבור, לא עצם הישיבה.
לא, חיבור לאלוהים. אני רואה שיש פה איזו טעות שחוזרת על עצמה כל הזמן פה. חושבים, ברגע שאתה אומר, אלוהים אמרת דת. ואני ניסיתי בכל כוחי להסביר שאלוהים ודת זה לאו דווקא אותו הדבר. היה יהודי אחד בשם פרנץ רוזנצוויג, שמעת עליו? פילוסוף יהודי בגרמניה. אמר פעם משפט מאוד יפה, הוא אמר, אלוהים לא ברא את הדת, הוא ברא את העולם. ברור? אז זה שאתה עובד לאלוהי ישראל, זה עוד לא הופך את זה לדתיות. הדתיות יש לה רק שני מאפיינים, לפי מה שאני הסברתי, שזה תנועה שמתחילה ממטה כלפי מעלה, ושהיעד שלה הוא היחיד. בית המקדש זה בדיוק הפוך, זה המקום שבו הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו בכלל. עולם אחר לגמרי.
אז מי השם בדתיות?
לכן הביטוי היותר מובהק של הלאומיות זה דווקא בית המקדש. כן.
את מי אנחנו צריכים להאשים אם ככה בדת היהודית?
את הגלות.
אבל מי, בן אדם או...
עכשיו, היה, כשהייתה האמנציפציה, צריך להבין משהו. עד תקופת האמנציפציה, היהודים לא היו בגלות. אני אסביר למה. עבור למשל יהודי צרפת שהיו הראשונים שזכו לאמנציפציה. עד אז, עד המהפכה הצרפתית, יהודי צרפת היו בני העם היהודי, גולי ממלכת יהודה, תחת חסותו של מלך צרפת. הם לא היו צרפתים. הם נחשבו לבני אומה אחרת שתקועים על אדמת צרפת.
פליטים.
הם פליטים. מלך צרפת מעניק להם חסות. המהפכה הצרפתית וכל התהליך של האמנציפציה, זאת הייתה ההחלטה שמכאן ואילך היהודים מפסיקים להיות אומה אחרת, הם בני האומות שבהם הם חיים. יהודי צרפת הופכים להיות צרפתים, בני דת משה. זאת אומרת, האמנציפציה היא זו שיסדה את הגלות, כלומר את הדת.
זאת אומרת, למרבה הפרדוקס, דווקא כאילו האלה שרצו להיות יותר חילונים הם שיצרו את הדת היהודית.
אני לא יודע אם רצו להיות יותר חילונים, הם רצו אמנציפציה. אמנציפציה זה שוויון זכויות, בלי קשר לשאלה אם אתה מקיים מצוות, לא מקיים מצוות. זאת אומרת, זה, גם דתיים היו שותפים לתהליך הזה. זאת אומרת, אבל מה? אנחנו שיקרנו לגויים, וסיפרנו להם שאנחנו דת. למה עשינו את השקר הזה? כדי, לא, מסיבות כלכליות. כדי שנוכל לקבל הקלות במסחר. מבחינה היסטורית זאת האמת. היהודים רצו שוויון זכויות כדי שיהיה להם קל לעשות כסף. שזה באמת מוטיבציה טהורה מבחינה יהודית. זאת אומרת, הם ביקשו שוויון זכויות, ולכן לשם זה צריך רק לשקר, ולומר שאנחנו צרפתים, שאנחנו גרמנים, שאנחנו רוסים וכדומה. שיקרנו. הבעיה היא שכשאדם רגיל לשקר הרבה זמן, הוא מתחיל להאמין לשקרים שלו. בסדר? זה הבעיה. ואז התחלנו לחשוב שזה נכון, שאנחנו בני האומות ההן, ולכן כשקמה הציונות, זה נחשב לחידוש. כן, בבקשה.
אפשר להתעצר, אני מנסה להבין מה הייחוד של האומה הישראלית לעומת מאוד חצון. אתה מבין יודעת או אני מנסה להבין?
אני עוד לא יודע.
אפשר לומר שבעצם החירות שיצאנו, אנחנו יצאנו מהריבונות של פרעה,
כן.
והריבונות של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, לא, כאילו הוא לקח,
עכשיו
אני הריבון
שלכם. נכון.
זה חירות
מסוג מאוד מיוחד. זה חירות נפלאה. כי איך אומר רבי אברהם בן עזרא, רבי יהודה הלוי? אומר, עבד השם הוא לבדו חופשי. מדוע? כל זמן שאינני עבד השם, אני עבד למשהו אחר, למערכות כלשהן. מערכות הטבע, מערכות הנפש, מערכות הפוליטיקה, כלכלה וכדומה. כלומר, אני נתון לשעבוד. כשאני עבד השם, אני פוגש את מי שרצה בקיומי, שהוא שורש קיומי. ולכן המפגש הזה עושה אותי בן חורין באמת.
זה שבועות.
מה זה?
אבל זה שבועות.
זה שבועות, נכון. נכון. זה גם היה ביציאת מצרים במובן הכללי.
כן.
כאשר אני עבד השם.
למה?
כי אני עבד לעצמי. כי הרי מי הוא השם? הוא לא גוף זר, הוא לא מישהו אחר מעצמי. כל מי ששולט עליי הוא לא אני. יפה. כשאני, לא, ראה, תקשיב. כשאני, מה שאתה קורא לו, משועבד לעצמי, אני קורא לזה נאמן לעצמי. להיות נאמן לעצמי, זאת החירות האמיתית. נכון? בבקשה.
יציאת מצרים זה הכלל, ושבועות זה הפרט?
יש בזה משהו. כשנלמד על שבועות, נדבר על זה. טוב, עכשיו אני רוצה להמשיך בטקסט של ההגדה. אתם מרשים לי? טוב, בעמוד 10. וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. משפט לא מובן. איך אני יכול להרבות לספר ביציאת מצרים?
שתקרא את ההגדה גם אחרי האוכל.
אז מה? אז זה לא נקרא להרבות.
יש כאלה שמפסיקים.
אני מבין, אבל זה לא נקרא להרבות. כאילו, כמות הידע שיש לי על יציאת מצרים היא כמות מוגבלת. אם אני הייתי בדור שיצא ממצרים, נגיד, אם אני בדור שראה את הקמת המדינה, או את מלחמת ששת הימים, או את עופרת יצוקה, לא יודע מה. כן, כל מיני מאורעות. אז כיוון שהייתי שם, אני יכול לספר מעט, אני יכול לספר הרבה. וכל מה שאני אספר יהיה אמיתי, כיוון שהייתי שם, אז אני יכול להוסיף עוד פרט ועוד פרט ועוד פרט. אבל אם אני מקבל סיפור במסורת, אני לא יכול להרבות על גבי מה שאני קיבלתי.
מהדמיון, אתה יכול להוסיף.
אבל אז זה שקר.
אבל
אם אני רוצה להגיד אמת, אני לא יכול להגיד יותר ממה שהמסורת מסרה לי. אז איך אפשר להרבות לספר ביציאת מצרים?
אז לספר את כל המסורת.
כל המסורת, זה לא נקרא להרבות. צריך לספר יציאת מצרים. כל מה שהמסורת מסרה בידינו, נקודה. אני לא יכול להרבות מעבר לזה, לכאורה. וכאן כתוב, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. לחזור, אז כאילו לחזור כל פעם על הסיפור. אז זה כלומר, מי שיספר 5 פעמים את האגדה בליל הסדר, כל הכבוד לו.
לא דווקא בליל הסדר, אלא לדבר על החשיבות של החירות.
אז זה לא לספר את יציאת מצרים. זה לספר על החשיבות של יציאת מצרים. אבל איפה להרבות? אני מרבה לספר להרבה אנשים. זה יפה. אני חושב שיש עוד משמעות לזה. מה את אומרת? יפה. אתה שומע מה שהיא אומרת? בעצם, מי יצא ממצרים? אבותיך. מתי אתה יוצא ממצרים?
סליחה?
מי יצא ממצרים? אבותיך. מתי אתה גם תצא ממצרים? זאת אומרת, וכל המרבה לספר, זה לחפש איך אני, בדור שלי, יכול לצאת ממצרים. עכשיו, כפי שאמר הבחור הזה שם, הרי הטקסט הזה נכתב בתקופה הרומית ביזנטית, כשעם ישראל משועבד, וכל הזמן מנסה לצאת מן העבדות הזאת. המרד הגדול, מרד קיטוס, מרד בר כוכבא. כלומר, יש כל הזמן התרחשויות רוחשות מתחת לפני השטח, של ניסיון לצאת מן העבדות הרומית לחירות. אז מה זה המרבה לספר ביציאת מצרים? מי שמנסה להשתחרר משעבוד רומא.
מצטרף למחתרת.
יפה, מצטרף למחתרת, ולכן מיד אחר כך, התלמוד מספר לנו סיפור שתואם את הדבר הזה. הנה, בואו נקרא.
רב, איך זה קשור לריבוי? זה קשור בעצם להתאמת ה...
לא, זה נקרא להרבות, כי אתה מוסיף.
והרומאים לא על הקץ הזה?
מה אכפת לי מהרומאים? מה עשה? הם משוגעים הרומאים האלה. כן. כן? מעניין. דבריך מנהירים. מה עשה? אז תראו באמת, הקטע שבא כאן הוא ההדגמה של כיצד מרבים ביציאת מצרים. מה עשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון, שהיו מסובין בבני ברק, והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. טוב, הסיפור הטריוויאלי הזה מעורר מיליון שאלות. ראשית כל, מי פה הצעיר בין החכמים? רבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה הם צוציקים, לעומת רבי אליעזר ורבי יהושע ורבי טרפון, שהם מהזקנים שעדיין ראו, שלמדו אצל רבן יוחנן בן זכאי עוד לפני החורבן. ישבו בסנהדרין של רבן יוחנן בן זכאי בירושלים. רבי עקיבא אמנם היה כבר בחיים בזמן החורבן, אבל עוד היה מארץ. כן? הוא היה כלום. למד, היה מסתובב עם הבת של כלבה סבוע.
הוא היה רואה, הוא היה מארץ, הוא היה צודר רבי עקיבא.
אחר כך הוא נהיה גדול. זאת אומרת שבתוך המאורע הזה נמצאים זקנים מופלגים בבית של האדם הצעיר. הם היו מסובים בבני ברק. מי מבין החכמים האלה היה חי בבני ברק?
רבי עקיבא.
כלומר, אתם רואים שכל זקני הדור באים לבית של הצעיר. דבר נוסף, איפה כל המשפחות של האנשים האלה? מה, המשפחות לא באו? בליל הסדר? דבר נוסף, איפה התלמידים? עד שבאו תלמידיהם. אם אני הייתי חי בדור ההוא, ואני יודע שבבית ההוא נמצאים רבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון, אני הולך לשמוע אותם. הם יושבים בחוץ, וכשמגיע זמן קריאת שמע של שחרית הם באים. מה? דבר נוסף שלא מובן כאן.
יכול להיות שהם חגגו את
ה... יש עוד משהו שלא ברור. מתי זה זמן קריאת שמע של שחרית? כשמתחיל האור, עמוד השחר. עמוד השחר, אז איך יודעים שזה הגיע? רואים. אז החכמים לא יכולים לראות שהגיע האור, שהם צריכים שהתלמידים יבואו ויגידו להם שהגיע זמן קריאת שמע? אז זה ברור שכל הסיפור הזה מתרחש לא בליל הסדר בכלל, אלא במקום מסתור. החכמים האלה נמצאים ביחד, והם היו מספרים ביציאת מצרים. זאת אומרת, כל אותו הלילה. אני הייתי כותב כל הלילה. המילה אותו היא מיותרת. אלא הם מספרים על יציאת מצרים בלילה שלהם. הלילה שלהם זה שיעבוד רומא. ואז הם מדברים, הם מתכננים את מרד בר כוכבא בעצם. הרי רבי עקיבא היה ראש התומכים בבר כוכבא, במרד שלו. זאת אומרת, הם נמצאים שם כדי להכין את יציאת מצרים שלהם. הם מסובין כי הם רוצים חירות. הרי מה זה להיות מסובין? זה דרך חירות. כן? זאת אומרת, הם רוצים את החירות, והם מתכננים את המרד. ולכן זה מובן שהמשפחות לא נמצאות, וזה מובן שהתלמידים בחוץ. זה ישיבה סודית.
ההסבר הזה מקורא
על כל
היהודים.
מה אכפת לי? עכשיו, יש פה נקודה נוספת. כן? אז זהו, כיוון שכתוב לפני כן וכל אמר בלספר, אז הסיפור הוא הדגמה של זה. ובאים התלמידים, עכשיו זה דבר מאוד מעניין. מה זה לילה אמרנו זה הגלות. אז מהו הרגע של הגאולה?
השחר,
זמן קריאת שמע של שחרית. הרבנים מדברים כל הלילה. מדברים, 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 מדברים. באים התלמידים ואומרים, הגיע הזמן לעשות משהו. כלומר, כשמדובר על הגאולה, היוזמה של הגאולה מתחילה מן הדור הבא, מהצעירים. כן, אומרים, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית, להפסיק לדבר. לא? זאת אומרת שיש פה הדגמה של כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. עכשיו זה הרבה יותר מובן. בסדר? אז אם כן, יש לנו פה תיאור של יציאת מצרים. בקטע הראשון, עבדים היינו לפרעה במצרים, זה מדבר על יציאת מצרים של העבר. הקטע השני, מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע, מדבר על יציאת מצרים של ההווה. מה חסר? יציאת מצרים של העתיד. לכן בא הקטע השלישי, כדי לדבר על יציאת מצרים של העתיד.
כן. זמן קריאת שמע. יכול להיות זמן שחרית. קריאת שמע, נגיד איזושהי מסירות נפש?
בוודאי. מה זה קריאת שמע? זה להודיע ששם השם מתגלה על ישראל. שמה ישראל, השם בלינו השם אחד. אני רוצה להסביר יותר מזה. המשנה. איך מתחילה המשנה הראשונה? ומתי קוראים את שמה בערבין? מה משמעות השאלה? האם ניתן לייחד את שמו של הקדוש ברוך הוא על ישראל גם במצב של היעדר אור? כלומר, כשנכנסים אל הגלות, האם יש אפשרות עדיין לייחד את שמו של הקדוש ברוך הוא דרך עם ישראל? ברור. אבל בזמן קריאת שמה של שחרית, ברור שאפשר כבר. ברור. כן, אז מכאן ואילך, אנחנו עוברים כבר לקריאת שמה, לא לקריאת שמה, סליחה, ליציאת מצרים האחרונה, בגאולה האחרונה, ואז נשאלות כאן שאלות רציניות מאוד, בדבר התקפות של הסיפור של יציאת מצרים, כשמגיעים כבר לגאולה האחרונה, וזה כל המאמר הגדול של אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, בעמוד 11. כדי להסביר את המאמר הזה, אנחנו זקוקים לזמן רב, וכיוון שאנחנו קרובים למבזק, לא תהיה לנו ברירה, אלא לעצור כאן. תודה רבה לכל העוזרים וכדומה. שלום.